יהיו דברינו בעזרת השם להצלחתם של חיילינו וכל אנשי כוחות הביטחון ורפואתם השלמה מכילה של כל החולים והפצועים ובתוכם איתמר חיים בן ציפורה, ניר חיים בן רחל ברכה, טל שאול בן יפה, יהודה בן לאה רחל, בניה בן שלומית, איתמר חיים בן חיה ואביתר בן קרן, בתוך שאר חולי עמו ישראל ולעילוי נשמתם של כל הנופלים והחללים השם ייקום דמם, וכמובן להבדיל להשבתם במהרה של כל החטופים. אמן. היום אנחנו הולכים לדבר, מוריי ורבותיי, על אחד המצרכים המבוקשים ביותר שיש בעולם. והבעיה במצרך הזה, זהירות פה עם הזה, של כוח, זהירות פה. הבעיה במצרך הזה זה שאי אפשר לקנות אותו, לא במקולת ולא בעצם בשום תמורה, ואני אסביר גם למה. המצרך שעליו אנחנו הולכים לדבר זה על הכבוד, בסדר? כבוד. אנחנו נתמקד לא רק בסתם כבוד, אלא על פי זה בניתי. הנושא שלנו יהיה סביב כבוד המלכות, בגלל הופעה של כבוד המלכות בפרשה שלנו, אבל גם מכיוון שאנחנו רוצים להתעסק גם במלכות שהומלכה השבוע, זהירות פה, רק לברר עליה, על נשיא חדש שהתמנה בארצות הברית, ואנחנו רוצים להבין האם יש לו הגדרה של מלך. אתם יודעים, יש ברכה מיוחדת שמברכים על מלך, כן? האם לברך על הברכה כזאת? יש הבדל בין מלכי ישראל לבין מלכי אומות העולם, האם יש לו הגדרה של מלך? על כל הנושא הזה וכבוד המלכות, זה נושא שבו אנחנו רוצים לעסוק. עוד רגע נראה איפה הוא מופיע בפרשה, אבל אני רוצה רגע לדבר על הכבוד. יש שני פירושים לכבוד, או שתי תפיסות עולם ביחס לכבוד, מה אנשים מחפשים. יש כבוד חיצוני, שאותו האמת אפשר לקנות ולהשיג. בשביל כבוד חיצוני פשוט צריך להתעטף, כן, בכל מיני נוצות, כמו טווס שהוא רוצה להתגאות, הוא פותח את הנוצות היפות שלו והוא מתגאה ומראה לכולם. אז זה באמת כבוד שאפשר להתהדר בו. ומעשה שהיה, וכבר סיפרתי אותו כנראה בעבר, זה מעשה שאני מכיר אותו בגלל סיפור ילדים שאני מספר לפני השינה על הילדים, אחד מהסיפורים על אחד שהוא היה איש מאוד מאוד פשוט וגם דל אמצעים, שהיה עוזר לאנשים, והוא בעיקר היה מתעסק במחירת פחם. פעם היו מחממים את הבתים על ידי פחם וככה היו, ואתם יודעים שפחמים זה דבר שהוא מאוד מאוד מלכלך את הידיים, קצת יותר מאשר להחליף את הפנצ'ר ברכב, כן, אז זה מלכלך את הידיים. והוא היה אדם מאוד שמח אבל גם מאוד מלוכלך, וככה היו הבגדים שלו, ותמיד היו מזמינים אותו לכל הסמכות באותה עיירה, והיו מרשימים אותו שם רחוק ונותנים לו את השאריות של הכיבוד ושל המזון. אבל יום אחד הזמין אותו אחד מהשירה העיירה, אמר לו, תשמע, אני עובר דירה, עולה לירושלים, ואני רוצה, אתה חיממת לי את הבית כל הזמן עם הפחמים, אני רוצה לחמם אותך, יש לי מעיל מאוד יקר, קח את המעיל הזה ותלבש אותו, שיהיה לך בגדים יפים, ככה מאותר, עם איתורים מזהב, יעלומים, אבנים יקרות. אז האיש הזה הסתכל עליו, הפחמי, ואמר לו, תשמע, אני לא יודע בכלל מאיפה לובשים את זה, איך מחזיקים את זה, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. אמר לו, לא, הפציר בו ולקח, זרק בבוידם. לימים היה איזה שמחה שם, חתונה, משהו באותה עיירה, והזמינו אותו. אמרה לו הבת שלו, תשמע, אבא, אולי נעשה איזה משהו, יהיה קצת עוד מעט פורים, קצת זה, תלך עם המעיל, נראה, מה זה? הלך עם המעיל, הגיע לשם, ישב בקצה, אבל פתאום, איזה לבוש, אמרו לו, למה שמה? בוא תשב פה במזרח, עם כל המכובדיק, וזה, נתנו לו לאכול אוכל וזה, בחיים הוא לא ראה את האוכל הזה, וזה לא הבין. לקח את האוכל, התחיל להכניס לכיסים של המעיל, כן? שם פה קצת בכיס, פה ופה, וכולם ראו אותו שם, השתגע, מה עושה את האוכל וזה. אמרו, תראו, אני זה אותו בן אדם, כל מה שהשתנה זה המעיל, אז אם זה בשביל המעיל, שיוכל המעיל, כן? זה כבוד, מוריי ורבותיי, חיצוני, אותו אפשר לקנות, אבל הוא לא כבוד אמיתי. אני רוצה לספר לכם סיפור הפוך, קצר, איזשהו מסר, מה זה כבוד אמיתי, גם על בגדים. הלך אחד ברחוב, וראה שם איזה נעל שחוקה, זרוקה. במקרה הטוב מה עושה בן אדם כזה? במקרה הטוב הוא רק, אני יודע, עובר לידה. במקרה הנורמלי הוא בטח בועט בה, מעיף אותה לפינה. אבל כשהוא בא לבעוט אותה לפינה, פתאום איזה מישהו רץ מאחורה, ועוד מישהו, והם רצים, ורוצים, זה שלי, זה שלי, שניהם רצים, מתגלגלים, מכות, לא, זה שלי, הוא תופס את הנעל, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, והוא לא מבין, שיגנה. מה זה, זה נעל כזאת, אני כמעט באתי לבעוט בה, וזה, הוא לא, אתה יודע מה זה הנעל הזאת? זה הנעל שמייקל ג'ורדן בשנת 96, למעיינם זכה בה, זרק את סל הניצחון, באליפות ה-NBA, אני יודע מה זה, אם זה נכון, לא. זה הנעל, הוא מסתכל על משהו מרופט, אי אפשר ללבוש אותה, היא קרועה, אבל למה? למה זה דבר גדול ולמה? כי כבוד זה בא מבפנים. אם כבוד הוא חיצוני, זה פייק, זה לא אמיתי. אבל אומרים לנו חז"ל, כל כבודה בת מלך פנימה. כבוד אמיתי זה בא מבפנים. וזה לא משהו שאתה יכול לרכוש אותו, אלא זה משהו שנבנה, וגם אנחנו מצווים לכבד הרבה, לכבד תלמידי חכמים, לכבד כמובן את הקדוש ברוך הוא, לכבד אורחים וכיוצא בזה, ומשהו מאוד מוזר קורה בפרשה. אולי האדם שהכי לא ראוי ולא נכון לכבד אותו, יש איזה רשי קטן, ופעם שווה לעשות את הדבר הזה. אתם יודעים, יש אנשים שנוהגים כל שנה להתחיל עם איזה פרשן חדש את התורה. למה אני אומר להתחיל? כי זה להתחיל, לסיים זה לא תמיד מצליח. היה פעם יהודי, אנחנו לומדים בכולל ברחביה, אז יש שם כולל באיזה בית כנסת, ואנחנו מנסים ליצור חברותות לחבר'ה שבאים אנשי עסקים, שם יש הרבה אנשי עסקים שרוצים, אז אין להם הרבה זמן, אבל אז אנחנו מצוותים חברותות פעם בשבוע. אז היה איזה אחד שציוותנו לו חברותה, והוא באמת איש ונוסע בכל העולם וממקום למקום, פעם ראשונה הגיע כמו שעון, פעם שנייה כמו שעון, שלישית וזה, אחרי זה כבר לא ראו אותו כמעט. ואז היה ערב ראש השונה, אז אני רואה אותו, אני עושה לו, איפה אתה, מה? לא ראינו אותך כמה חודשים וזה, לא, כתוב, קבעת עיתים לתורה, לא, אז מה? הוא אומר, תראה, כתוב אם קבעת, אנחנו קבענו. אם הצלחנו אחרי זה לממש את זה, כתוב קבעת עיתים לתורה, אנחנו קבענו, בסדר. אז יש כאלה שמתחילים עם פרשן בבראשית, עם כל הלייביס וזה, וככה, ואחרי זה ממשיכים, לא תמיד. אבל יש גם עוד משהו לעשות. לקחת את רשי שכולנו מכירים, ובתוך רשי למצוא פנינים. ורשי זה פלא פלאים. יש בו לפעמים דברים שאתה קורא כל כך מהר, כי אתה מכיר אותם, אבל מתחבא שם דברים גדולים. ואחד, אני ראיתי רשי בפרשה, שממנו אני רוצה להגיע לכבוד מלכות וטראמפ וכל הדברים האלה. כן לברך, לא לברך. מה המשמעות של כבוד? את מי עוד צריך לכבד? מה ההבדל בין מלך בשר ודם, גוי, לבין מלך הקדוש ברוך הוא, מלך ישראל? יש ברכה דומה, אך שונה, לברך את כל הדברים האלה בעזרת השם. אבל קודם כל, מה זה הכבוד? תראו את רשי. אומרת לנו התורה בתחילת בפרשה שלנו, וידבר השם אל משה ולאהרון. אני רוצה לדבר פה כמה נקודות, אני לא אדבר על הכל, אבל נקודה אחת. ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אתם תראו תוך כדי עוד רגע בהכנה, למה הוא צריך לצוות את משה ואהרון אל בני ישראל. את מי הוא צריך לצוות להוציא ממצרים? את מי? את פרעה, שהוא רשע, הוא לא רוצה. למה לצוות בני ישראל? זה שאלה אחת, נדבר עליה עוד רגע אחרי כן. אבל מה זה לצווה אל פרעה? אומר רשי, תראו במקור השני, אל פרעה מלך מצרים, מה הוא ציווה? אומר רשי, לא יאומן, ציווהם עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם. הוא רשע מרושע, הוא עושה עינויים והורג בבני ישראל, אבל איזשהו כבוד מינימלי המלכות אפילו למלך כזה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, תלכו, אולי כטקטיקה, כדי להצליח לדבר אליו, ושהוא לא ישר יזרוק אתכם ושיתחיל דו-שיח, כי כולנו יודעים שאתה צריך לדבר עם מישהו, אתה צריך לבוא אליו בצורה מכובדת, אבל אולי כעיקרון של כבוד המלכות, וזה מה שאני רוצה לדבר עליו, על כבוד המלכות הזה, ובעזרת השם תלכו בבקשה ותראו, בעיקר סביב הנושא של ברכה שמברכים על המלך, ואם יש מלך צריך לברך ברכה, ומה ההבדל בין ברכת המלך הגוי לברכת המלך ישראל, זה מה שננסה לעסוק בו ולראות. ויסודות בדבר הזה. אבל עכשיו עוד נקודה מהפרשה שלא קשורה לכבוד, אבל אם משהו להכניס לכיס, לקרוא ככה לשולחן שבת. אנחנו מתחילים לקרוא על המכות, וכשקוראים על המכות, אז יש לנו שם דבר, צפרדע, יש הרבה מה לדבר על המכות, אבל במכת צפרדע אומרת לנו התורה, ויתר אהרון את ידו על מימי מצרים. כל פסוק זה, כל מילה זה יהלום. למה אהרון ולא משה? יסוד גדול, הכרת תודה. למי מכירים תודה? למים. זה פלא פלאים להכיר תודה לדומם. מילא שאתה מכיר תודה לבן אדם, הרי כשאני ילדים באים אומרים לי, יש אצלנו אחד בבית כנסת, בטח בכל בית כנסת יש פה גם כן, יש אחד, זה שם כמו במאפיה, כן? המחלק. וואו, כן? ככה ילדים זה, המחלק, וואו, אני שומע את זה, אני ניבל. זה, ההוא שמחלק את הסוכריות, כן? עכשיו הוא יהודי אצלנו, הוא הולך מיוחד לשוק, אפשר לקנות ליד במקולת ליד, הוא הולך לשוק, הוא עושה מייסס מכל כל הפרוצדורה הזאת של לקנות הסוכר לילדים, והוא יושב וזה, אז אני אומר להם, אל תשכחו להגיד לו תודה. על מי אני חושב כשאני אומר להם להגיד תודה? אני חושב עליו. הלך היהודי, השקיע מזמנו, ממרצו, מכספו, קנה. תגיד לו, זה מה שהוא שמח אותו, נכון? תגיד לו תודה. אז מילא הכרת תודה, זה כשיש לך למי לומר. אבל מה יש להכיר תודה לחול ולא להכות בחול? מה יש להכיר תודה למים ולא להכות ביתר אהרון? למה? כי זה טעות. הכרת תודה זה לא רק למי שמקבל את התודה, בשבילך. כשאתה אומר תודה, אתה מכיר בערך של מה שיש לך תחת היד. כשאבא מביא גלידה לבית, הילדים אומרים לו, וואי, איזה מלך אבא, איזה גבר, איזה וזה, נכון? לא הבנתי. מי הביא את החלב? את הביצים? את הירקות? אבל כשאתה לא אומר תודה, זה מובן מאליו, אז אתה לא שמח. רק כשיש משהו פתאום, אמירת התודה היא קודם כל האומר, ולא רק למקבל. ולכן כשמשה לא מכה, הוא קודם כל אומר, אני, וואו, איזה יופי, איך הם עזרו לי, וככה הוא מכיר במה שקורה לו. אבל אז עולה הצפרדע, ואז מה כתוב על זה? ויתר אהרון את ידו על מימי מצרים, ותעל על הצפרדע. אחרי זה אין עוד פעם אחת, אני חושב, אם אני לא טועה, שמופיע הצפרדע לבד. אחרי זה כתוב, ויעלו הצפרדעים, ויעשר הצפרדעים, ותתתתה, להחריט הצפרדעים, ושרו הצפרדעים, עוד צפרדעים, וכו'. למה פעם ראשונה כתוב, ותעל על הצפרדע? זה גם רש"י כולם מכירים. למה תעל על הצפרדע? מה אומר רש"י? הייתה איזה אחת כזאת, בומבה. בומבה כזאת הלכה שמה. ומה הם עשו? מה הם עשו? התעצבנו עליה. אתה רואה צפרדע בבית, מה אתה עושה? תיקח את המטאטה, תתחיל לרוץ אחריה, נכון? לא נותן אתך לישון, אתה נותן לה מכות. מה קרה כל פעם נתנו לה מכה? יצאו צפרדעים. אז נו, תשאלו שאלה.
זה דומה לבני ישראל.
למה לא הפסיקו להכות את הצפרדע? תגידי, אתה משוגע? אתה רואה כל מכה שאתה נותן, עוד איזה 10,000 צפרדעים, עוד מכה. מה קרה לכם, חבר'ה? אומר הסטייפלר, הכעס השתלט, הבן אדם לא חושב. אתם יודעים מה זה? הוא משתגע. זה נגדך! מה אתה עכשיו מתחיל את זה? אתה לא רואה? לא אכפת לי, לא אכפת לי. זה הכעס. עכשיו, מה אפשר לעשות כנגד הכעס כדי לתקן אותו? אז שיעור מעשה ששמעתי, אני לא מכיר את זה בכלי ראשון, אבל שמעתי משהו פילי לפני שבוע. יש אחד, הוא מלמד בתלמוד תורה, הוא מלמד מסור משהו יוצא דופן. באמת הוא שם נמצא, והוא מלמד כל הזמן, והוא מקפיד שלא לאחר. עכשיו הוא איש, מה זה פשוט? אפילו אין לו רכב לנסוע. נוסע בתחבורה ציבורית ויוצא מוקדם. יום אחד היה לו תור ברופא, הוא לא קובע תור ברופא, אלא אם יש לו יום חופשי. אבל יום אחד הוא נאלץ, לא היה לו ברירה, הוא אמר, אני תור ראשון, דחה רופא שהיה תורים פנויים, קבע בשעה הזה, אומר, אני אספיק להגיע. והלך לרופא, התעכבו שם כדרכם של להמתין לתור לרופא, הוא התעכב שם, אמר מה אני אעשה, לקח מונית, וזה עלה לה הרבה כסף ויש פקקים, ובסוף התגלגל ובמאמץ גדול, והוא לא איחר בחמש דקות לשיעור. אחד התלמידים שם, אחד תלמיד לא כל כך מוצלח ולא זה, ומשפחה מאוד מאוד פשוטה וזה, אחד התלמידים, איך שהוא נכנס, המלמד מראה לו ככה, מראה לו ככה. עכשיו ההוא רתח, כי אם הוא היה יודע מה הוא עשה כדי להגיע בזמן, איך הוא לא מתבייש? מעודו הוא לא איחר לו, והוא לא קובע תורים לרופא, ועד שהוא קבע תור מוקדם, ולפספס את האוטובוס, ולא באשמתו, ולקח מונית ושילם מיטב כספו, ואיחר רק בחמש דקות, והתלמיד החצוף הזה עושה לו ככה. הוא בא, אתם יודעים מה זה, כמו עם הצפרדע. לא, הוא בא, אבל הוא היה איש עם מידות ישרות. והוא בעבר קיבל על עצמו שהוא לעולם לא כועס מיד. גם אם משהו מכעיס אותו, הוא לוקח 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, נושם אוויר, ואז אם צריך לקעוס, הוא יודע לקעוס. אבל הוא לוקח, טוב, אמר, אני ממשיך עם הקבלה שלי, אני לא כועס. חיכה, הגיע סוף השיעור, הוא עדיין היה כולו רותח, לא היה מרוכז, לא יאכל וזה. בא אליו הילד, ועוד בטרם המורה הספיק, המלמד הספיק לדבר, אומר לו, והילד הזה היה ממשפחה הכי פשוטה. הרב, תראה, קנו לי שעון חדש. אתה הראשון שרציתי להראות לו, לא הראיתי לאף חבר. איך שאתה נכנסת, רציתי להראות לך את השעון שקנו לי, ראית מה זה? אתם יודעים, ילד פשוט, מסכן, אין לו כלום. קנו לו שעון, לא יודע, לבר מצווה. מה זה? אז אחד הדברים, הכעס, אני לא אומר לו לכל, זה הלוואי שנזכה. אבל לעצור רגע, לנשום, לקחת הזמן, לפעמים דברים יכולים להשתנות. ורואים אצל המצרים, למרות שזה נגד, מה אתם מקים את הצפרדה הזאת? זה מוציא לכם עוד? המשיכו, כי באמת, טוב, אז זה הנקודה הזאת. עכשיו, בעזרת השם,
ניקח,
כן, נכון.
לא רואו, מקבל מכה ראשונה.
כן, נכון. נו. ענייני כבוד המלכות, אז בואו רגע נחזור לפסוק שבו התחיל הנושא שלנו. קורה פה משהו מאוד מוזר בפסוק, בפרק ו', פסוק י' ג', במקור הראשון שלפניכם. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואת אהרון, ואגב שימו לב שפעם בתורה מופיע משה לפני אהרון, פעם אהרון לפני משה, רש"י אומר על הדבר הזה שהם שקולים, כן? היכולת הזאת, פעם מישהו אמר לי, שניים שינהלו ביחד זה לא טוב. כן, תמיד שניים, היכולת, מה גם שתזכרו שאהרון הכהן היה גדול ממשה בשלוש שנים, הוא היה בכור, בסדר? וגם תזכרו שלא, מבחינת האחים, מבחינת הזכרים, הזכרים הוא גדול היה יותר ממשה, וגם תזכרו שמשה הוא לא היה בשיעבוד, הוא גדל בארמון המצרי, ואז הוא ברח למדיין, הוא איזה אאוטסיידר שמגיע, והוא מאוד חושש מהמפגש הזה, ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אל תדאג. ורעך, ושמח בליבו איזה גדלות זאת של היכולת, אל תגידו אחים וזה. רבו ישראל, אתם, מה שנקרא, נער הייתי גם זקנתי, ואתם יודעים שגם במשפחות יכולים לקרות כל מיני דברים, עם דברים כאלה. אז זה היכולת הזאת, ואומרת התורה, אומר המדרש, שבעבור זה שרעך ושמח בליבו, הוא זכה לחושן המשפט על ליבו. ומה זה קשור לחושן המשפט? כי חושן המשפט היו עליו מה? כל השבטים. כלומר, זה שהוא משהו שמסמל ומאחד את כל שבטי ישראל. רק אדם כזה היה ראוי לאחד על, על ליבו את כל, באמת היה לו אהבה אמיתית, לא אינטרסים ולא דברים כאלה. אז הם הולכים ביחד והתורה מדגישה שהם שקולים זה כנגד זה, ולכן פעם משה, אהרון, אהרון ומשה. ואז מה הוא מצווה עליהם? ויצווהם, לא כתוב פה מה, אבל אנחנו יודעים על מי. על בני ישראל ועל פרו, ואל פרו מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים. טוב, אז לגבי פרו אני מבין מה הוא מצווה אותם שיוצאים ממצרים, כי הוא הבעיה. אז צריך ללכת אליו להגיד לחביבי, זהו, תודה רבה, להתראות, אנחנו הולכים. אבל מה יש לצוות את בני ישראל שיצאו ממצרים? על זה נאמר, כן, על זה נאמר, אבל כתינוק הבורח בבית הספר, מה שנקרא, אתה לא צריך להגיד לתלמיד ששומע את הצלצול של הסיום של בית ספר, טוב, אפשר לצאת, אתם יודעים איך זה, פחות היום מה אני זוכר, איך מגיע הצלצול, תוך 20 שניות אתה הסתכלת רגע לפה, חוזר, מסתכל, אף אחד לא נמצא. אתה צריך להגיד לבני ישראל שמשועבדים, לצוות אותם, לצאת ממצרים, מה הפשט? אומר רש"י, הסבר אחד על פי השפשט, במקור השני, צווהם עליהם להניגם בנחת ולסבול אותם. כלומר, זה קשה להניג. וכשמנהיגים יש שעים ויש התמודדויות, ואתם יודעים איזה, אחד רוצה ככה, אחד רוצה ככה, אחד רוצה אם ללמוד לפני השיעור, אחד רוצה ישר שיעור, אחד רוצה... זה ציבור. ציבור יש בו את כל הגוונים והצדדים. ולכן אומר להם, חבר'ה בנחת, תסבלו אותם, זה רש"י. אומר אספסי מס, כן, האדמור מגור, הנכד של החידושי ערים, בשם מורו וזקנו חידושי ערים, מייסד שושלת גור, אומר דבר פלא פלאים. מה הוא אומר שם? תראו במקור השלישי. כי קודם שמתו, שמת, לפני שמת, הם היו שרויים כל כך בגלות, עד שלא הרגישו שהם בגלות. מי שנולד לדור של יוסף הצדיק, הוא ידע מה זה להיות בגדולה, הוא ידע מה זה בני ישראל בארץ גושן, הוא ידע מה זה לחיות החיים הטובים. אבל אחרי זה דור שנולד בתוך הגלות, בתוך השיעבוד, הוא כבר נולד לזה, הוא לא יודע איך זה בלי זה. ואז הבן אדם מתרגל, כמו שכולנו מתרגלים, בהתחלה אתם יודעים, שי עגנון כותב באחד מהספרים שלו, הוא רוצה להסביר את הגמרא, כנראה שהוא מתכוון לגמרא שאומרת במסכת יומא, שכשאדם עושה עבירה היא נעשית לו כיתר, שנה בה נעשית לו כיתר, כן? אז הוא אומר, מה הכוונה שאדם עושה? בהתחלה אדם עושה עבירה, אומר, אוי לא, אוי ואבוי, וזה וזה, אחרי זה כבר אתם יודעים איך זה, לצערנו הרב הוא מתרגל, כאילו זה מותר לו. אומר שי עגנון מה זה, הוא מספר אחד הסיפורים שלו, היה אחד, שהוא הגיע לירושלים לבית של אישה זקנה מזקנות ירושלים, והיא נתנה לו עליית גג, הוא שכר ממנה חדר בעליית הגג. והוא אומר שבפעם הראשונה שהוא הגיע, הוא התלבט אם בכלל לזכור את החדר שם, כי היא הייתה לוקחת תרנגול ושוחטת אותו בידיה, וכל אדם היה לה בין הידיים, והוא הסתכל על הדבר הזה, והוא לא העיז לעמוד מול הפנים שלה מרוב שהוא ראה איך היא מתעסקת בתרנגול וזה. אומר שהעגנון, וכמה חודשים אחרי שהוא שכר את הדירה, הוא כבר ישב איתה לאכול ואכל מהכנפיים. כאילו, מין כזה ביטוי, אתם יודעים איך הבן אדם מתרגל. אז בני ישראל, מוריי ורבותיי, התרגלו לשיעבוד, ואיזה דבר היום מנורא זה. אתם זוכרים את הסיפור משבוע שעבר, אם אני לא טועה, על הפיל, שלא רצה לברוח מהיתד, כי הוא כבר התרגל לזה שהוא משועל, מרים את כל הקרקס. אז אומר השפת אמת, הם התרגלו, אבל מה זה שהוא הלך לצוות אותם? הוא אמר להם, חבר'ה, מספיק עם הסבלנות. כלומר, סבלנות זה דבר שהוא טוב. לסבול זה דבר שאתה מצליח לסבול, אשריך ערך אפיים. אבל יש דברים שהסבלנות לא טובה אליהם. שאם אתה סובל אותם כל כך הרבה, אתה כבר מתרגל אליהם, עוולות. דברים לא מוסריים שמתרחשים לך נגד העיניים. תצא ותמחה על הדבר הזה, ואם אתה לא מוחה, זה כבר מחלחל לתוכך פנימה, ונכנס ונצרב בתודעתך, ואז אתה רגיל לדבר הזה, וזה הייתה המציאות, לכן הוא אומר לו, לך תצווה אותם שייצאו, כי הם כבר לא תלמידים שצריכים, לא צריכים להגיד להם, והם בורחים מהכיתה, הם כבר רגילים, כלומר, גם אם יהיה צלצול לצאת, הם רגילים לשבת שם. אתם יודעים, הרב וולבה אומר באחד המקומות, משל, על איזה עבד, שהוא הציל את המלך, ואחרי שהוא מציל את המלך, המלך אמר לו, תשמע, אתה הצלת לי את החיים, בוא ניתן לך, אתה נכנס עכשיו 8 שעות לאוצר המלכותי עם סכים, ותיקח מה שאתה רוצה. אז אותו עבד, שהוא ידע על מה עושים עם סכים, אוספים זבל. לא יודע מה זה, והוא לא יודע מה זה אוצרות. אז הוא יודע, כל זמן, כל אימת שיש לי זמן פנוי, מה העבד עושה? מה העבד עושה בזמן פנוי שיש לו? נח! שם שם הישב, כל האוצרות מסביב, הוא הולך... זה. טוב, אמרו לו, אחרי זה דפקו שם עוד 30 שעה, פעמון מלמעלה כמו בסופר וזה, זה. עוד 30 שעה נשאר לך, אז הוא ניבל, אמר לו נעים, המלך שלח אותי, כנראה יש פה זה שלא יראה שיצאתי בלי כלום, לקח כמה דברים, שם בסק שלו, הלך למגורי העבדים, הגיע לשם, פתאום רואים אותו שם אחרים, אומרים לו איפה היית, לא יודע וזה, אבל אחד הוא פעם היה שר חשוב, אבל הוא גנב ועשה כמה דברים, אז זרקו אותו להיות עבד. הוא אומר לו, רגע, מה זה? מה זה? מה זה? זה יש רק למלך. מאיפה? אתה יודע איפה אתה היית? אתה היית באוצר המלכותי, אף אחד לא יכול להיכנס. כמה זמן היית? דקה, שתיים, זה מה שעשו. 8 שעות? כן. כלומר שהבן אדם לא מודע כי הוא רגיל, אז הוא לא, העיניים שלו לא פתוחות. והצווים אל בני ישראל קודם כל זה שהם ייצאו. עכשיו, זה זורם, המייסס האלה, אבל היה אחד... אולי מישהו פה מכיר את השם שלו. לא יהודי. אם אני לא טועה, היה, אולי לפי השם זה ברור, היה בריטי, רוג'ר בניסטר. רוג'ר בניסטר. הוא היה האצן, נכון. האצן הראשון שרץ מיל בפחות מ4 דקות. זה היה לפני 10 שנים, לא הרבה מדי. ועד אז לא האמינו שאפשר לעשות את זה. לא רק שלא האמינו, אלא כל הרופאים וכל המדענים דיברו על זה שזה לא יכול לקרות. והוא הלך והוא עשה את זה בשיטה כזאת שהיו לו עצנים שהריצו אותו לפניו, והוא סיים פעם אחת אחרי הרבה ניסיונות ב-3.59 נקודה זה וזה, התעלף על קו הסיום וזה, זה טוב, כל זה יפה, אבל זה לא עיקר הסיפור. מה עיקר הסיפור? מה שהיה אחר כך. תוך מספר שבועות מספר העצנים שהצליחו לרוץ את המרחק הזה, היום כבר רצים את זה ב-3.40, אני יודע מה, אבל מספר האצנים שתוך מספר שבועות שהצליחו לרוץ בפחות מארבע דקות, היה פלא פלאים. עשרה, אולי יותר, שבמשך שנים ארוכות לא הצליחו. למה? לא האמינו. לא האמינו. זה סובלנות מיותרת, שאתה כבר נמצא בשיעבוד, ואתה לא מוכן להשתחרר. ולכן הציווי, זה השפת האמת אומר, שלא יוכלו לסבול עוד דרך ביציים. אז זה מה שאומר פה. עכשיו בוא ניגש רגע לעניין של כבוד מלאכים. אומר הגמרא במסעת ברכות בדף נ"ח, עמוד א', במקור רביעי, שמי שרואה מלכי אומות העולם, יש ברכה מיוחדת, עוד רגע נראה שהיא נפסקה בשולחן ערוך, ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם, מלך. יש עוד כמה מקומות בעולם שיש בהם מלך מוגדר, נכון, מלך. יש לנו בבריטניה, באנגליה, נכון, יש לנו בהולנד, יש לנו במרוקו, נכון, יש גם כספרד, יש כן, כן, המלך קרלוס, כל מיני כאלה דברים, בכל אופן, אז יש מלך, טוב, זה מלך, צריך לברך עליו, אם אתה הולך ורואה אותו, צריך לברך עליו. אמר רבי יוחנן, לא רק שצריך לברך, אלא צריך אדם להשתדל ולרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא רק לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם. אפילו אתה רואה מלך גוי מגיע. אם זה תרוץ, אומרים לך, טראמפ מגיע לפה לביקור, לך, תעלה כבר, תעשה בירושלים, לך לכותל, תתפלל בכותל, תעשה זה, תכנס למחנה יהודה, תקנה קצת דברים לשבת, תריח את הריח, ואז תעמוד שם ברחוב, שעושה ככה, אז תגיד לו, זה ברור אתה. עוד רגע נעים לברך. אבל מה העניין? קודם כל, מה זה הברכה הזאת? ודבר שני, למה צריך להשתדל הדבר? עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה זה השתדלות. יש גמרא במסכת ברכות דף י"ט, שזה המקור לדין גדול כבוד הבריות, שדוחה לא תעשה שבתורה. זה אגב בסוגריים אחד המשפטים שאנשים שלא מבינים לוקחים אותו ועושים מזה כל מיני כותרות, כי זה לא באמת שזה דוחה לא תעשה שבתורה, שאתה יכול לעבור על איסורים בשביל כבוד הבריות, אלא הכוונה היא או לבטל קום עשה או מדרבנן. הגמרא שמספרת שהם היו רצים על קברים של מתים כדי לראות כהנים, היו רצים על קברים שמתים כדי לראות מלכי אומות העולם. עד כדי כך עוברים על איסור דרבנן כדי לראות מלכי אומות העולם. מה העניין בדבר הזה? למה זה כל כך חשוב? וממשיכה הגמרא ומספרת פה על רב ששת, שהיה עיוור סגי נאור, ואז עמד שם ליד איזה אחד, והמלך עמד להתקרב, אז המין הזה אומר לו, אתה בכלל לא רואה, מה אתה מתלהב, למה באת לפה בכלל? אומר לו רב ששת, קודם כל תראה שאני יודע יותר טוב ממך. ואז הגיעו כל מיני פמליות לפני כן, אתם יודעים, ראש הממשלה, לא משנה מה, יש לו כמה רכבים, אתה לא יודע, אחד הדברים זה הטקטיקה, שאתה לא יודע באיזה רכב הוא נוסע, נכון? בא אחד, שלושה נראים לך אותו דבר. אז ההוא, הגוי, האמין הזה, בא אמר, הנה אוטו, ברוך אתה, לא, זה לא זה. אז אחרי זה עובר השני, ברוך אתה, לא, זה לא זה, ואז עכשיו הוא עיוור. אז הוא היה לו סייע ונשמע ברוך הכל כדי שהוא ידע לברך ובירך נכון, ואז הגוי הזה, האמין הזה, הוא נתן בו עיניו, כי הוא ביזה אותו ועשה ממנו גל של עצמות. מזה אתה לומד שזה לא העניין של הראייה, אלא זה העניין של מה? מה זה העניין? זה העניין של הכבוד הזה שאתה מקבל אותו. עוד רגע נסביר למה, אבל להיות במצב הזה זה אומר משהו. אני מנסה רגע להיזכר במישהו שאמרתי לו, מה זה היה, לאיפה הוא הלך? יש לנו אחד בקהילה, הוא עובד באחד הבנקים. ברוך השם, הוא עובד טוב, הוא בחור רציני ומסור. והוא סיפר לי, יום אחד אני רואה אותו בא עם בגדים כאלה יפים, אגב זה, אמרתי לו, יואב, מה קרה? יש איזה עניין, הוא אומר לי, אל תשאל, היום הגיע אלינו מנכ״ל הבנק. אנחנו הכנו, צחצחנו, ניקינו, ואמרו לבוא עם בגדים מכובדים וזה. אמרתי לו, בחתונה לא התלבשת ככה. אז הוא אמר לי, תשמע, אני אומר לך, רע, זה שטויות, זה מלבלים וזה, אבל צריך זה. אמרתי לו, כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה, צריך ללמוד ממנו. מה עבודת השם שלך בדבר הזה? תרגיש טוב את ההתרגשות. תראה את כל הסובבים ממך, איך הם מפרפרים ומשתגעים. תיקח את הדבר הזה ותגיד ככה מינימום כלפי שמיה. וזה מה שהוא אומר לו פה. אתם רואים את במקור רביעי. אמר למלכות הדערה, המלכות בארץ כאל מלכות הדרקיה. יש לזה כמה הסברים. אבל לפחות כמו שאתה מתייחס לכבוד המלך, מגיע שר חשוב, מגיע המנכ״ל, מגיע וזה, אותו דבר להתייחסות לקדוש ברוך הוא. כן? כך הוא אומר לו פה. ולכן הסגי נאור, למרות שהוא לא רואה, הוא יכול לברך, כי זה לא הנקודה של אם ראיתי או לא ראיתי. ונראה שזה נפסק. אלא מה עבר עליי, איזה חוויה חוויתי, ולמה, כדי שאני יודע איך לחוות את זה כלפי שמיה.
רעש מול שקט.
כן, נכון, נכון. הוא אומר, הוא למד מהרעש הזה, והוא מביא פסוקים גם שהוא לומד מזה, בדיוק. אבל הנקודה היא החוויה שחווים. עוד רגע נדבר על הנקודה הזאת, אבל בואו רגע נראה את ההבדל בין הברכות. אומר השולחן ערוך ופוסק את זה בהלכות ברכות, בסימן ריש כ"ד במקור החמישי. על מלכי ישראל אומר ברוך אתה השם, עולם שחלק מכבודו ליראיו. איך מברכים על חכם, שיש תלמיד חכם עצום? כן? כן, שחלק מחוכמתו. יש חוכמתו. יש חוכמתו, יש כבודו. זה כבודו, זה כבוד. לאו דווקא חכם, מלך לא חייב להיות חכם. עדיף שהוא יהיה חכם, לא תמיד זה הולך. אבל זה, לעומת זאת, על מלכי עובדי כוכבים אומרים, ברוך שנתן מכבודו. מה זה משנה? חלק מכבודו, נתן מכבודו. מה ההבדל, מה פשר ההבדל הברכה? יש פה יסוד חשוב. מה זה מלך ישראל? בכלל, מי זה אנחנו? מן מלכי רבנן. יש כמה יסודות בגמרא שמופיע, למשל בגמרא שבת, ונפסקה הלכה על הדבר הזה בעניין גביעות חוב בחושן משפט, שבני ישראל, בני מלכים הם, אומרת הגמרא. אנחנו בני מלכים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, בנים אתם להשם אלוקיכם, וכו' וכו'. מה המשמעות שמלכות ישראל זה חלק מכבודו, ומלכות גויים זה נתן מכבודו? מה ההבדל בין חלק מוריי ורבותיי לבין נתינה? חלק זה אני ואתה ביחד. שותפות. אני ואתה ביחד. אני נותן לך חלק ממני, ואתה, הכוח שלך, הכבוד של מלך ישראל, זה מתוך היותו חלק מהקדוש ברוך הוא. נתן זה כמו מתנה. כך ולך. אחרי זה נתת מתנה, אתה יכול להתחרט? נתת למישהו מתנה. אם עשית אותה על תנאי, אני נותן לך על מנת שתמשיך להיות איתי בסדר. מצוין. אבל אם נתת למישהו מתנה, ואז הוא יתהפך עליך. נגמר הסיפור, מתנה זה מתנה. אבל חלק זה חלק ממנו, ותראו מה אומר פה אחד הפרשנים, עוד רגע נחזור לדינים למעשה. אומר עולה תמיד הרב שמואל מקרא יעקב חי לפני בערך 400 שנה, במקור השמיני. למה פה אומר מלכי ישראל שחלק, ובאומות העולם שנתן? כי מלכי ישראל הם מעצמות כבוד השכינה. אבל מלכי אומות העולם זה נתינה, זה משהו חיצוני. עוד רגע נדבר על הנקודה הזאת, במחלוקת מאוד מעניינת שהייתה בין הרב קוק, לבין כמה שמחו בו על העניין הזה. אבל רגע אחד, מה לגבי נשיא ארצות הברית, טראמפ, לברך עליו או לא? כתבו הפוסקים שכדי לברך על מלך צריך כמה תנאים. בוא נראה. תנאי ראשון מופיע במשנה ברורה במקור השישי, הוא לא אומר את זה מעצמו, כמדומני שהוא אומר את זה בשם הרדבז, בשוט הרדבז, שהוא אומר ככה, השלטונים במקור השישי, שאין עול מלך עליהם לשנות דבריהם. כלומר, הם אמן דאמר, הם אלה שמחליטים, אבל לא די בכך, ודן והורג במשפט מברך עליהם. מה זה אומר דן והורג במשפט? שהוא יכול להחליט מי ימות ומי יחיה. האם הדבר הזה נכון על נשיא ארצות הברית? מה אתם אומרים? בטח חלק יגידו. אז לכאורה בפשט לא, הוא לא יכול להחליט להרוג מישהו חוץ ממלחמה, שזה בסדר, זה אנחנו מדברים, כן? אבל מצד שני, שמעתם על כל החנינות שכתבו, פה לפלאים הדבר הזה? במדינת ישראל מוסד החנינה, זה פה, ואחרי שאדם ריצה, וזה שם. כן, אז הוא בא, וכותב לך, טק, 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 לא רק זה, מוריי ורבותיי, יש לך חנינה עתידית. תבין, אתה נותן לבן אדם כובע, הוא ג'וקר. לא משנה מה יהיה עליו, מה יפתחו עליו, אז אולי זה איזושהי בחינה מסוימת של חיים ומוות, כן, שהוא יכול לעשות את זה אולי, או שלא. מה אנחנו עושים כשיש לנו ספק בברכות? להקל, סבל, כן, אפשר בלי שם השם, ספק ברכות להקל, זה אחד. עוד משהו שמובן בפסקי תשובות כדי שיחשב למלך, כן, מה זה? הרי אם אמרנו שהנקודה היא לא המפגש, אלא הרושם שנוצר, אז צריך שהוא יהיה מה שנקרא עם כל הפסיליטיז של מלך. מה זה אומר? עם גלימה כזאת, עם כתר, עם שרביט וזה, ואומר הפסקי תשובה במקור השביעי, על פי הסבר הפוסקים בהלכה זו, קודם כל לא צריך שיראה את הפרצוף של המלך ממש, אלא כל שרואה את המלך בתפארתו, מספיק שאתה רואה את הפמליה שלו, אתה רואה אותו ככה מרחוק, אבל צריך בגדי מלכות, עוד רגע נדבר על טלוויזיה. בגדי מלכות, שומרי ראש, במלייתו סביב, בבגדים מיוחדים וכלי זינם. אז יכול להיות באמת שאתה רואה מישהו מגיע עם כל האלה האמריקאים, עם המשקפיים הגדולים האלה, וככה זה, אני זוכר אז שהוא היה לפני 8 שנים, עברו עמוד עמוד בחוב, הייתי אז באוטובוס, ראיתי, הוא ישן בקינג דיוויד. עברו שם עמוד עמוד חשמל, פתחו לראות, הרי בכל עמוד חשמל יש קופסה למטה, פתחו כל קופסה, והדביקו עליה מדבקה, שאיפה שהדלת, אבל לא רק נדבק, נבדק, גם האויבים יכולים להדליק, אלא עשו פלומבה כזאת, איפה שבדיוק נפתחת הדלת, שאם פתחו את זה עוד פעם, מה יקרה למדבקה היא? תקרה, בדיוק, וזה, אז עברו על זה, אמרתי לעצמי, וואי, זה משהו, אתה רואה את זה, אתה, זה, אז אולי זה נחשב איזושהי פמליה, שאפשר לברך עליה, צריך לדון, אבל מה שלא יהיה, סבל, תברך, בלי שם מלכות, כי יש בזה ספק. מה לגבי, כן, אמרתי, לא, זה כבר נגמר, הגשם הוריד את זה, עבר 8 שנים, אבל, מה אנחנו רואים פה לגבי שידור חי? אבל הוא ממשיך ואומר במקור השביעי, אבל ראיית מלך ופמלייתו בתמונות, ואפילו בשידור חי, אפילו שמתרשם ממראה עיניו לא מברכים, כי לא על זה נתקנה הברכה, אלא על פגישה מוחשית. בסדר, זה, כן. כולנו יודעים אגב את ההבדל בין מפגש מוחשי למשהו שהוא לא מוחשי. אפילו כל מי שיושב פה, זה ראיה גדולה שהוא מבין את ההבדל הזה, כי הוא בא לקבל תורה וללמוד תורה, למרות שהוא יכול לפתוח אין סוף שיעורים במחשב וזה, אז יש לו שכר הליכה ושכר זה. גם הטיעונים, אני תמיד אומר שאני מעביר שיעורים בסוכות, אז לפעמים השיעורים משעממים במחילה וזה, אז אני מצטער על זה שאני גורם לאנשים להירדם, אסור לישון מחוץ לסוכה, כן? אז אני אומר להם, אני מתנצל שאם בגללי נרדמים ולא זה, אבל אני אומר להם, מכל מקום מצטער פטור מן הסוכה, כן? אז זה מצב כזה, אולי אפשר, אבל לצאת מהבית וזה, זה מה שנקרא להתרשם, לא רק בזום או דברים כאלה, זה מעלה מאוד גדולה, אז זה מה שרואים פה, טוב. אז הבנו לגבי למעשה אם אפשר לברך, עדיף לברך בלי שם ומלכות, אבל מה זה הנקודה הזאת של, ש, שההבדל בין חלק לבין נתן? אז תשמעו משהו. כתב ברנר על הרב קוק. הרב קוק הוא היה איש של מלא עולמות. הוא היה מצד אחד מאוד מחובר, אלא כשהוא עלה לארץ חיבדו אותו כבוד גדול לציבור שומרי המצוות, כי שמו הלך לפניו, וגם מי שקורא את הכתבים שלו, ואני מדבר על הכתבים ההלכתיים, הוא היה גאון עצום, תלמיד חכם בקנה מידה אדיר. תזכרו שהוא יוצא למסע המושבות, כשבקרקרה הקטנה מי שיושב לידו, זה לא אחר ממי שאחד שאחרי זה לחם בו או התנגד אליו, הרב יוסף חיים זוננפלד, איש על החומה. כלומר, הוא היה באמת גאון עצום, זה צד אחד. מצד שני הוא היה מאוד מחובר אל הבריאות והולך ומגיע למושבות, וזה שני עולמות. כתב עליו ברנר דברים חריפים, וככה הוא כותב במקור העשירי עליו בשמו, ותהיתי לי לרבנו הרב אברהם יצחק הכהן, שחזיונותיו כולם אינם אלא תולדות הלך נפש קרועה לשניים. הוא קרוע, הוא לא שלם, הוא לא שלם, הוא איזה פיצול כזה, הוא חלקים שונים, הוא מפוזר, הוא כמו איזה משהו שביקו אותו משני חלקים, אין לו שלמות, איך הוא מתנהג, הוא פעם ככה, פעם ככה, אני לא מבין אותו. אתם יודעים, אני אומר תמיד, ככה, יש משחק כזה, לפעמים משחקים, מישהו מגיע, אז הוא רוצה לפתוח ככה, לעורר את הציבור, אז הוא אומר לי, טוב, אני אומר לכם עכשיו דבר אחד שהוא אמת, ודבר אחד שהוא לא אמת, ואז ככה, מה אמיתי וזה? אז אני רוצה לומר לכם שני דברים על הרב קוק, בסדר, דבר על הרב קוק, דבר אחד אמת, דבר אחד שלא, תגידו לי אתם. שתי עובדות, אחת מהן נכונה ואחת לא. אולי. עובדה אחת נכונה, הרב קוק רצה להכריז על אין חרוד עיר הנידחת. זה עובדה אחת. עובדה שנייה, הרב קוק אמר את המשפט, פחות או יותר הבא, מכל התארים שניתנו לי בחיי, אני מתהדר בשני תארים, אחד זה שאני כהן, והשני שקיבלתי בשנת העשור לתל אביב, מדיזינגוף, את יקיר העיר תל אביב. כן? איזה מהעובדות האלה הן נכונות? התשובה, סליחה שהתאתי אתכם מראש, אבל שתי התשובות נכונות. שתי התשובות נכונות. וזה מלמד, אי אפשר היה להכיל את הדמות הזאת. מצד אחד הוא שולח, ויש איגרת, אני יכול להראות לכם את האיגרת הזאת. אומרים, הוא אהב, וקירב, הוא אמר לשם, בעין חרוד, אם לא טועה, אין חרוד, אחד הקיבוצים שם, אחד, אומר להם, חבר'ה, אם אתם תמשיכו לחלוף את הפרות בשבת, אני מכריז עליכם עיר הנידחת. זה צד אחד. צד שני הוא מתפאר באותו יקיר העיר תל אביב, כן, ולכן כותב לברנר, הוא הנפש שלו חצויה. מה כותב הרב קוק? תמיד אומרים, תמיד אומרים, אם הוא היה חי היום, הוא היה בעד העסקה, הוא היה נגד העסקה, כל אחד יודע בדיוק, אני אומר לכם, תדעו משהו כלל מספר אחד, אדם גדול, לעולם לא תדע מה הוא היה אומר אם הוא היה חי, אחרת הוא לא היה גדול, אם הוא מסתכל בשכל שלך, אז אתה לא יודע מה הוא היה אומר, איך הוא היה מסתכל, הוא היה מפתיע אותך. אבל תראו מה אומר עליו הרב קוק על הדבר הזה, בספר שנקרא אחד הרב שהגיד כל מיני דברים, 11, שאיפתי הגדולה היא לחבר. מי שאמר עליי, מי זה מי שאמר עליו? הוא מתכוון לברנר. כי נשמתי קרועה, שהנשמה שלי היא קרועה, היא לא שלמה, יפה אמר. בוודאי שהיא קרועה. אי אפשר לנו לתאר בשכלנו איש שאין נשמתו קרועה, רק הדומם הוא שלם. כלומר, מה זה להיות יהודי? להיות יהודי זה להיות חלק מהקדוש ברוך הוא, כפי שכתוב, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אם אתה חושב שאתה שלם לבד, זה פרעה, לי יאורי ואיני עשיתיני. כל היסוד של להיות אנא עבדא דקות שבריחו, זה להבין שאתה חלק. אבל מה? חלק זה נשמע כזה לא טוב. תלוי ממה? חלק ממנו? חלק אלוקא ממעל? יש לך דבר יותר טוב מזה? וזה שחלק מכבודו ליראיו, זה מלך של עם ישראל. אבל אצל אומות העולם נתן לו כבוד, בסדר, אני אתה זה לא יותר אחד, קח את הכבוד, תלך, הכל טוב, תעשה עם זה. זה ההבדל בין חלק לנתן. אבל למה צריך להתאמץ ולהשתדל כל כך, לראות מלכים? עד כדי כך שהגמרא אומרת שהיו קופצים על הקברים, והשולחן ערוך פוסק בריש כף דל תת, מצווה להשתדל לראות מלכים, אפילו מלכי אומות העולם. מה העניין בדבר הזה? אז זה מה שאמרתי מקודם, מוריי ורבותיי, וזה לימוד גדול. יש את הגמרא המפורסמת ביותר, אני חושב שכולם מכירים אותה. בברכות דף כף ח' עמוד ב' מופיע לפניכם 12. שרבן יוחנן בן זכאי הוא חולה, זה כולם מכירים את זה. והתלמידים שלו נכנסים אליו לנחם אותו וכו'. ואז הם אומרים לו, הרב, הרב, תן לנו ברכה. עכשיו אתה רוצה ברכה מהרב, אז ככה, איזה סופרלטיבי, אי רצון שתזכה לטה, טה, טה, אתה מחפש איזה משהו. מה הוא אומר להם, איזה ברכה כזו פשוטה? יהי מורה שמיים עליכם, כמורה בשר ודם. התלמידים שלו שומעים את זה, מה? אין לך ברכות אבי, איך אומר לו עשיו? זהו, נגמרו לך, ברכות אבא. עכשיו זה שיא השיאים, רגע לפני פטירתו. תן לנו משהו, כמו יעקב אבינו, גור אריה יהודי, יהודה, מטרף בני אליטה, קרה, רבה, אז כן, מה זה הדברים האלה? אתה אומר לי, יאים, אומרים לו התלמידים שלו שם ב-12, אמרו לו, רבנו ברכנו, אמר להם, ירצון שיהיה מורה השמיים עליכם כרום בשר ודם. אז התלמידים מתרעמים, אמרו לו תלמידיו, עד כאן, או בעברית, that's it, זהו, that's all, זה הכל. אז מה שאתה נותן לנו, אמר להם בהפוכה, הלוואי. תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, על ההבדל בין גנב לבין גזלן. אבל כמה אדם מחפש מהבריאות, ואכפת לו מהבריאות, ומסתכל, שלא יראוני, שלא ידעוני, שלא זה וזה. אבל כשהוא עומד לפני קודש הבריחו, הלוואי, ולכן אני אומר, זה המעלה שיש. כשאתה בוחן את ההתפעלות, כשאתה מתפעל, כשאתה רואה מלך, בשר ודם, אפילו מאורות העולם, איך אתה זז, איך אתה רועד, איך אתה זה, איך אתה מתלבש. קחו את זה לתפילה. התפילת עמידה, אמנם היא מדרבנן, תפילת 18, תקנו אותה אנשי כנסת הגדולה, אבל יש לה מעלה שהיא יותר במובן מסוים מקריאת שמע, שהיא דאורייתא, שהרי אדם צריך לומר, חייב, היא דאורייתא, לקרוא פעמיים ביום קריאת שמע, בשורבך ובקומך, נכון? בזמן, בלילה וביום. זה דאורייתא. אבל אם אדם עכשיו למשל, הוא יושב ככה עם גופייה ועם שורץ, והגיע זמן קריאת שמע, ועכשיו הוא אומר, וואי וואי וואי, 9 ו-8 דקות, סוף זמן קריאת שמע לפי הגר"א, עד שאני אלבש את הפרק, את כל הזה, את הקפוטה, והניבה, יעבור כבר 9 ו-20. אז אומרים לו, חביבי, צ'אפ, 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 זה, תברך קריאת, תקרא קריאת שמע. אבל האם הוא יכול, קריאת שמע אפשר? כי עכשיו, בדיעבד, כן, בבגנים האלה אין מה לעשות. אבל תפילה, תפילה, למרות שהיא מדרבנן, יש במעלה כי זה כעומד לפני המלך. ובגלל זה מישהו פוחח וכל מיני דברים כאלה, שהוא לא לבוש כפי שהוא רגיל להתלבש, אז אל תעמוד ככה בתפילה, כי יש בה, אז לפחות, כמו שיבוא המנכ״ל, אמרתי להוא הזה, כמו שיבוא המנכ״ל, אתה רואה את זה, איך אתה פה ומתרגש, אותו דבר תיקח, ולוואי שיהיה לפחות מלכות הדערה, כן מלכות הדערה, כי עזוב, לא יותר, לא יותר, לא מבקש יותר, אני יודע את הבשר ודם, אבל אם אתה מראה לי התפעלות כזאת בבשר ודם, ככה כלפי שמיה.
כן? שיהיה מורה שמיים.
כן, זה מה שאמרנו בדיוק. עכשיו, הדבר הזה מופיע מוריי ורבותיי כיסוד בתחילת השולחן ערוך. זוהי ההלכה הראשונה שמביא אותה הרמ"א, שכן פותח השולחן ערוך גם הטור, מופיע לפניכם 13. יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר את השחר. טוב, הוא מעורר את השחר זה לקום לפני הנץ וזה, כמו דוד המלך, בסדר? אבל יש גם יתגבר כארי, אמרתי לכם כבר שהאריה הוא עצלן, הוא אריה עצלן, אז מה מביאים אלה? יתגבר, אני יודע, יש חיות שהן זריזות, שהן מהירות. האריה, אתה הולך לספארי פה, אתה רואה אותו כל היום, וזה נכון, ישן, ואז הוא בשנת. עכשיו פתאום הוא מפהק, הוא שג, הוא שג, איזה שג. הוא סך הכל הזיז את זה, עשה לו הזבוב, קצת הפריע לו פה, אז הוא הזיז את הראש שלו לצד השני. מה זה התגבר כארי? בכלל, גם הוא לא צד את הטרף. היו אומרים, התגבר כלביה. בסדר, היא רצה, היא זריזה, אבל הוא היה, כן, למה? אם סוף סוף הוא קם, סימן שיש לו סיבה טובה. אז הוא אומר, גם אם אתה כזה עצלן, גם אם אתה כזה עצלן, שיהיה לך סיבה כזאת טובה לעבוד את השם, שגם אם אתה עצלן תתגבר, זה התגבר כארי. אבל מה אומר שם הרמ"א מביא, שיוויתי השם לנגדי תמיד? מה המשמעות של שיוויתי השם לנגדי תמיד? שהאדם הוא מבין שהקדוש ברוך הוא זה לא רק בשמיים. אמרתי לכם על החסידים, שהיה איזה אחד שהוא היה צדיק בחוץ, אבל בפנים היה וואה וואה וואה, השם ישמרנו ויצילנו. אז בא אליו אחד החברים ואמר לו, תשמע צודיק, תיזהר, הקדוש ברוך הוא רואה מה אתה עושה בחדרי חדרים. אז אמר לו, אז מה יקרה אם הוא רואה? הוא אומר, יגיד לרבה. כן, נגיד לרבה. אבל אם אתה מבין שיוויתי השם לנגדי תמיד, שהשם נמצא בכל פינה, אתה מתנהל אחרת. ולכן הוא אומר, תראו, כלל גדול בתורה, והוא מביא את היסד הזה, כי אין, 13 שורה שנייה, אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו כשהוא לבדו בביתו, כולנו יודעים, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו הוא לפני מלך גדול. אז הוא מלך גדול, אתה בא ועכשיו מגיע הביתה, שעה מאוחרת, אתה רוצה לשבת, מוריד את הנעליים, שם את הרגליים ככה וזה, פתאום השכן דופק, אומר, עכשיו צריך לשים את החליפה, צריך לשים את החולצה וזה. אין, יש אחד היום מתנהג עם עצמו, ואיך הוא מתנהג כשיש מישהו שהוא מכבד אותו לידו? אז בוודאי שלא לפני מלך גדול, ולא דיבורו, הרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו הקרובים כדיבורו במושב המלך. איך אחד מדבר בבית שלו? איך אחד מדבר בפני אנשים אחרים? כן, אז יש פער. אז אם הוא יודע שהשם איתו בכל פינה, מלכות הדערה, כן מלכות הדערה, כן, הוא מתנהג אחרת, לכן זה יסוד היסודות וכו' וכו', ככה הוא מביא. אני רוצה לסיים לקראת סיום. בעצם זה שלא רק שאנחנו נדרשים לפחות לכבד את בורא עולם כמו שאנחנו מכבדים אנשים או אנשים חשובים בעולם, ולכן צריך לרוץ אחרי מלכים וכבוד המלכים, לא רק זה, אלא שבעצם זה התפקיד שלנו בעולם. מה התפקיד שלנו בעולם? וזה מה שאנחנו עושים ביום ראש השנה. איך נקרא ראש השנה? זה יום שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. מה המשמעות להמליך אותו? וכי הוא צריך שנמליך אותו? הרי הוא מלך מלכי המלכים, אלא הוא שם אותנו בעולם, מוריי ורבותיי, כדי שאנחנו נמליך אותו. ואני רוצה להסביר איך אנחנו ממליכים אותו. זה מאוד פשוט. כמה סיפורים. מישהו היה פה בסינגפור לאחרונה, או זה לא, כן. מה, אם, האם נתקלת במסטיק ברחוב בסינגפור? לא, גם לא ביפן. גם לא ביפן. למה אין בסינגפור מסטיק על הרצפה?
$500.
במקרה הטוב, אם לא מאסר, נכון? אם לא מאסר. שם אם תופסים בן אדם שזורק, יכול לקבל שנת מאסר. אז עכשיו אתה אורח, טסת לסינגפור. אתה מסתכל, אתה אומר, הכל פה נקי. הכל פה מבריק ומצוחצח, אתה אומר, כנראה שיש פה מה? מישהו שם למעלה, שמפחדים ממנו, שהוא שולט. יש פה מלך, ראש הממשלה, לא משנה מה. אחרת, אם לא היה פה, אז הכל פה היה פה בלגן, אנחנו יודעים איך זה שאין מלוכה. פעם אחד, הלך, אם אני לא טועה, ברוסיה, בשוק שם. והוא בא ואמר למישהו, תשמע, תמכור לי, אני לא, אם זה היה חמץ בפסח. הוא אומר לו, תשמע, אני לא יכול למכור חמץ, אני יהודי, אצלנו החמץ שלי מכור זה וזה. הוא אומר לו, אני לא מבין, אנשים מוכרים פה בצדדים של השוק את הדברים הכי אפלים, הכי אסורים, כי הם יודעים שהמלך לא רואה. אז אתה לא מוכר לי חמץ פה בפינה? אומר לו, המלך שלנו רואה את הכל, והוא נמצא בכל פינה. אז כשאתה שומר את דרכיו של הקדוש, איך ממליכים את השם? זה לא לצעוק, השם הוא המלך, רק ככה, או לתלות סטיקרים. זה כשאתה נאמן למה שהמלך אומר, אז אומרים, תראו את היהודי הזה. אף אחד לא רואה אותו, לא ייתנו לו עונש. אבל איזה יהודי של צורה? ככה ממליכים את השם. שמעתי על אחד שהוא היה יהודי, אבל נסע לארצות הברית, הוריד כיפה, הכל. ישב שם בסנטרל פארק. יום אחד הוא רואה קבוצה של ילדים שמשחקים שם, ואחת הילדות היה שם וזה, והוא הציע להם סוכריות או משהו כזה. אחת הילדות ששיחקה, אז אמא שלה ישבה שם לא רחוק עם כלב גדול, ואז הילדה לוקחת את הסוכריה, הילדה בת 5, בת 4, בת 6, והיא רצה אל אמא שלה ואומרת לו, אומרת לאמא, it's kosher? היא מסתכלת, אז האמא מסתכלת וזה, אז כזה לא נעים, אתם יודעים, ילד בשבילו סוכריה, זה כמו בשבילנו וזה, והיא רצתה את זה, וכל הילדים מסביב לקחו ואכלו, ישר הכניסו לפה, בלי שאלות, אז היא חוזרת במין כזאת צניעות לאותו אחד, ואומרת לו, תודה רבה, תקווה אמא, שבת, I can, כן, אני לא יכולה את זה, ומחזירה לו את זה, זה פילו הסימון שהחזיר אותו בתשובה, כלומר, לא יאומן, ילדה בלב, בלב ניו יורק, בארצות הברית, בסנטרל פארק, עכשיו עם כל הילדים, זה נקרא להמליך את השם. כי בעצם אתה אומר, הנה הוא פה, הוא נמצא פה, הוא נמצא במאכל, הוא נמצא במושב שלי, הוא נמצא בכל מקום שנמצא, וככה ממליך את השם. זה מה שהרמח"ל מסביר במקור 14. ואז, זה נסיים.
אבל זה לכל השנה צריך לעשות את זה.
נכון. לא, אני אומר, השיא שלנו זה בראש השנה שבו אנחנו ממליכים. וזה נקרא להמליך את השם, אבל בכל השנה כולה, כשאדם באמת עושה את זה, ככה הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא, לא רק צעקות דברים כאלה, אלא עצם ההליכה בדרכיו. ומי שעושה את הדבר הזה, מי שעושה את הדבר הזה, אז הבאתי פה משנה שאני רואה שרציתי להביא משנה אחרת במסכת אבות. אבל כתוב שכל מי שמקבל עליו עול מלכות שמיים, מסירים מעליו עול מלאכה, עול מלאכה, עול דרך ארץ, עול של מלאכה. זה מול זה. כשאתה עוסק בלהמליך, אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא אומר לך, אז העולם לא ישגע אותך. אבל אם אדם הוא לא ממליך מספיק את הקדוש ברוך הוא, אז אומרים לו, אז יש משהו אחר שמטריד אותך, אז עול מלאכה. ולכן זה יסוד של המלאכה של הקדוש ברוך הוא. נסיים ונאמר, משהו שקשור לפרשן, בנקודה בפרשה, אחרי שדיברנו על המלכות, וראינו את הכבוד מלכות לפרעה, וראינו את זה שבני ישראל לא רצו לצאת ממצרים כי הם היו כל כך בשיעבוד, ואת ההבדל בין חלק מכבודו לבשר ודם, לבין נתן מכבודו, ומי ההגדרה של מלך וכו'. רוצה לומר עוד משהו אחד על כוח התפילה. באחת המכות אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך ותתייצב על היאור, כי פרעה היה כאילו בשביל הכבוד, אני לא צריך לשירותים, הוא כאילו חשב שכמו אלוקים. אז לך ותפתיע אותו, זה רשי. אבל אומר המדרש, למה לך תתייצב על היאור? כי פרעה רצה לצאת להתפלל שם, כדי שהוא יצליח לנצח את בני ישראל, ואל תיתן לו להתחיל להתפלל. נשאלת השאלה, מוריי ורבותיי, מה זה תפילה של כזה רשע? מה זה יעזור? מה הקדוש ברוך הוא לחוץ מהדבר הזה ללמדך על כוחה של התפילה? מוריי ורבותיי, לא משנה איזה משוגע. לא משנה איזה שיגעון. כשאדם מתפלל מעומק הלב, זה פועל איזושהי פעולה כלפי שמיה. ולכן התפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו בעזרת השם, בבשורות טובות, ישועות ונחמות, ברכה והצלחה לכולם. רבי חנניה בן עקשיא.